רדיו סול סימוייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
גדול דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה נתן לך את הלילה והיום אהבה תקווה וחלום קיץ חורף סתר אביב נשמה טובה להביט סביב נתן לך שדות ירוקים פרחים ועצים מלבלבים נהרות נחלים וימים שמיים ירח כוכבים אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה נתן לך חגים ושבתות את ישראל ארץ האבות ידיים וראש להגשים חלומות נתן לך את כל הנפלאות נתן לך דברים כל כך יפים להביא לעולם ילדים להאזין לשירים לראות צבעים אומר רבו מעשיך אלוהים אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, מתנה קטנה אך נפלאה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה את השלום על פני האדמה.
חמדתי אל המחולות, בואי, בואי, על הרגליים הגלות, קומי, קומי, נרקד ריקוד בסיס ונרון בשיר הליר. חמדתי אל המחולות, בואי, בואי.
חמדתי אל הסדות, בואי, בואי, הרף לך נהד על המות, קומי, קומי,
השדה ירוק רחב, נטייל לבוא יחדה.
חמדתי אל הסדות, בואי,
בואי. ובלילה בחשאי, בואי, בואי, רב לך בתנו מהנום, קומי, קומי, יד ביד נוחס ואז, חמדתי אל חשחדת. ובלילה בחשאי, בואי, בואי. לא 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 לא.
חמדתי אל השדות, בואי, בואי, רב לך לגלמות, קומי, קומי,
השדה ירוק רחב, נטייל בו יחדה. וחמדתי אל השדות, בואי, בואי, חמדתי אל המחולות, בואי, בואי, על רגלייך הגלות, קומי, קומי, נרקד ריקוד בסיס ונרון בשיר עלי. וחמדתי אל המחולות, בואי, בואי. לה 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 לה.
עכשיו בשידור חי לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
גם עכשיו והעם סוגד לגל הזר.
תוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
זכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ת' בניסן תשפ"ג, ה-31 בחודש מרץ שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת, והשבת היא שבת הגדול. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, שיחה מוקלטת עם כבוד הרב אהרון בדיחי, שליטה רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר אריאל. במהלך התוכנית נשמיע שירים שאנו אוהבים עם נגיעה לפרשת השבוע ושירים לשבת, וגם פינת רגע של עברית, שתהיה לכם האזנה נעימה. מאזינים יקרים, הקלטנו את כבוד הרב אהרון בדיחי, שליטה רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל, על משמעות השבת הגדול וענייני פסח. ואני מבקש לשאול את השאלה הראשונה את כבוד הרב. אני מבקש מכבוד הרב להסביר על פרשת השבוע, פרשת צו, ועל השבת הגדול. זאת אומרת, השבת הזאת היא השבת הגדול, ואולי יש קשר בין השבת הגדול לפרשת השבוע. ונשמע עכשיו את כבוד הרב.
שלום לך עמוס ושלום לכל המאזינים. אכן אנו פותחים השבת בחומש תורת כהנים, שבתחילתו ובמרכזו עבודת הקורבנות במשכן ולאחר מכן במקדש. אכן עבודת הקורבנות תופסת חלק מרכזי בעבודת המקדש. עניינם של הקורבנות, כפי שמבארים לנו חז"ל, הוא שאדם שימרה את פיו של הקדוש ברוך הוא, אדם שעבר עבירה, חייב להקריב קורבן, וקודם כל הקרבת קורבן יש את הוידוי. האדם חוזר בו, חוזר בתשובה, מכיר בחטאו, ומקבל על עצמו שלא לחזור לכסלו עוד. וכך מבאר הרמב"ן שבעת הבאת הקורבן, האדם המקריב צריך לחשוב כי חטא לאלוהיו בגופו ונפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף חלבו. אילולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה קורבן, קורבן בהמה או קורבן העוף. זו המשמעות הבסיסית, היסודית של הקורבן. כביכול הקרבת עצמו של הקדוש, של האדם לקדוש ברוך הוא כדי לחפר על חטאו. אבל יש כאן עוד עניין מהותי, והוא הקורבן מלשון של קרבה. הקורבן מקרב בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הקורבנות שמקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. האדם שמקריב קורבן ביחד עם הוידוי, הוא גם צריך להרגיש בכל ישותו את ההתלהבות, את החום, את החיבור, את הקרבה לקדוש ברוך הוא. וזה הריח ניחוח להשם. בימינו, באבונותינו, כשאין לנו בית מקדש ובטלו הקורבנות, תקנו לנו חכמים את התפילות. התפילה היא כנגד הקורבן. אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, למעשה השתיים הבסיסיות, שחרית ומנחה, כנגד התמידין, ותפילה שלישית, תקנו לנו חכמים, או כפי שרגילים לומר, כנגד האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ובכל אופן, התפילה היא איזשהו תחליף לקורבן. התפילה עיקרה תפילה שבלב, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם איזו העבודה שבלב, ואומר זו תפילה. נכון שאדם צריך לבטא אותה בשפתיים, במילים, אבל קודם כל זה הרגשת הלב. זו הפנייה אל הקדוש ברוך הוא בתחושה, בכל ההוויה, ואחר כך זה מתורגם גם למילים. ובתקופה מאוחרת יותר, חכמים תקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו את נוסח הברכות. אבל לפני כן, התפילה הייתה אמורה להיות תפילה שזורמת, שזורמת מן האדם, לפי תחושתו, לפי הרגשתו, לפי מידת קרבתו אל הקדוש ברוך הוא. אלא החכמים עזרו לנו בכך שיסדו לנו את הברכות מנוסחות, וקבעו לנו זמנים ועיתים קבועים לתפילה. אבל אל נשכח שעיקרה של התפילה זה לא ניסוח המילים, אלא בעיקר תחושת הלב. ולכן צריך לעשות השתדלות גדולה, על מנת לפחות בחלק מן התפילה, ממש להרגיש כבן המתחתה לפני אביו. לעורר את הרגש, לעורר את המחשבה, לעורר את הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה בעצם תכליתם ומטרתם של הקורבנות בזמן בית המקדש, וזוהי תכליתה של התפילה בימינו אנו. בדורות שלנו הנהיג רבי נחמן מברסלב את ההתבודדות. ההתבודדות עניינה ריכוז בקשר שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, והדיבור הפשוט, הפשוט ביותר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. והתחושה הזאת של ההתבודדות, הדיבור הפשוט הזה של ההתבודדות, צריך לבוא בעצם לידי ביטוי בתפילה. בתפילה, בעיקר בתפילת העמידה, בתפילת 18, בתפילה הזאת אדם צריך ממש לעשות את כל ההשתדלות על מנת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, לראות את השכינה כביכול לפניו, ולהרגיש ולהתרגש בהתאם. יהי רצון בעזרת השם שמתוך קריאת תורת הקורבנות, מתוך לימוד תורת הקורבנות, א' נזכה להתחזק בתפילה, בתפילה מרגשת יותר, בתפילה מוחשית ודבקות בקדוש ברוך הוא יותר, ונזכה כמובן, לזאת אנחנו משתוקקים, לבניין בית המקדש ולחידוש עבודת הקורבנות.
כן, תודה, תודה לכבוד הרב. אנחנו נשמע עכשיו את מה נשתנה.
חמץ ומים מצא, חמץ ומצא. הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצא. הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצא.
שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, שער ירקות.
הלילה הזה, הלילה הזה בכל הלילות אינם מתחילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה הזה, הלילה הזה שתהיה בעמים. הלילה הזה, הלילה הזה שתהיה בעמים. שבכל הלילות בין יושבינו ולמסובים, בין יושבינו ולמסובים. הלילה הזה, הלילה הזה כולנו מסובים. הלילה הזה, הלילה הזה כולנו מסובים.
מה נשתנה הלילה הזה מכל
נושא שני, נבקש מכבוד הרב לדבר בענייני ליל הסדר. נבקש מכבוד הרב לספר לנו על עניינים שיש להם, שיש לשים לב אליהם בסדר פסח, ומבחינה הלכתית, אולי גם מבחינה רעיונית. נדבר עכשיו על ליל הסדר. בבקשה, כבוד הרב.
אכן נכון, פסח מתקרב, ועל זה נאמר 30 יום קודם הפסח שואלים ודורשים בהלכות הפסח, מפני שפסח הלכותיו מרובות ומורכבות. אבל הייתי רוצה לגוע אולי בנקודה אחת היום, והיא העניין של מכירת חמץ. מכירת חמץ משום מה הפכה להיות חלק אינטגרלי מערב הפסח אצל רובנו, ולכאורה הדבר הוא מאוד מאוד משונה. צריך לזכור שלפסח אנחנו צריכים להיכנס נקיים מחמץ, לא ייראה ולא יימצא. ועל זה גם נאמר, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אנחנו רוצים ומשתוקקים להקריב קורבן פסח, ובוודאי שלא נעלה על דעתנו ללכת, לעלות לירושלים, להקריב קורבן פסח, כשיש בחצר האחורית שלנו חמץ, ואפילו הוא מכור לאחמד או למוחמד, לגוי כזה או אחר. התכלית והמטרה של כל עבודת הקודש הפיזית והרוחנית היא להגיע לפסח נקיים מחמץ, מתערובת חמץ ומכל ספק של חמץ. ולכן אמרו חכמים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, על מנת שאדם יכין את עצמו ויתכנן את עצמו להגיע נקי מחמץ לערב הפסח. צריך לזכור שבארצות המזרח לא עשו מכירת חמץ כלל וכלל, וגם אותם אימונה ומופלטות ומטעמים ממינים ומסוגים שונים, כן, כשכולם חמץ, בוודאי לא נעשו ממופלטות שהוכנו בערב הפסח, הוקפאו במקפיא ונמכרו לגוי. אלא בארצות המזרח הערבים ידעו שבמוצאי הפסח היהודים זקוקים לקמח, ומכרו להם במחירה פשוטה. או בתקופות אחרות היו, וגם פה בארץ בתקופה מסוימת, הקמח שנטחן היה נטחן יבש, ולכן אף על פי שלא הייתה בו השגחה מיוחדת לפסח, הוא לא היה חמץ והיה אפשר להשהות אותו בלי מחירת חמץ. והיום המציאות היא אולי כבר שונה, אבל בכל אופן, בוודאי שלא נהגו במנהג הזה של בחירת חמץ, ובוודאי לא לשם קיום מצווה כמו המימונה. המנהג הזה התחיל למעשה באשכנז, מפני שהיהודים היו הזכיינים של ייצור היש, הוויסקי בלשוננו, וזה היה ממש חיי נפש, לא רק של הזכיין, אלא של כל היהודים של האזור, שעסקו בנושא גידול החיטה והייצור של המשקה, וזה היה ממש פיקוח נפש. ולכן הפוסקים מלפני כ-400 שנה, אולי קצת יותר, נחלצו לעזרת היהודים האלה ותקנו להם את האפשרות הזאת לעשות מכירת חמץ, שבזמנה נעשתה בצורה מדוקדקת ביותר, עם חישובים ונתינת מפתח לגוי וכו' וכו'. ומאז גם יהודים פרטיים השתמשו בפטנט הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך, אבל זה הלך והתפשט עד כדי כך שיש הרבה יהודים שעושים זאת לכתחילה ומשאירים חמץ בכוונת מכוון על מנת למכור למוכרו לגוי ערב הפסח. וצריך להעיר ולעורר שיש להימנע מהדבר הזה. אני כבר שומע על מציאויות שבעיניי הם אבסורד, של אנשים שאוספים חמץ לפני פסח על מנת לתרום אותו לאחר הפסח לעמותות שונות או לנזקקים. בעיניי זוהי מצווה הבאה בעבירה. זה ממש לא התכלית של פסח, ולא העניין שלא ייראה ולא יימצא, לא הפיזי ובוודאי לא הרוחני. וכפי שהארי הקדוש המשיל את החמץ ליצר הרע, אנחנו בוודאי לא רוצים למכור את היצר הרע ערב הפסח כדי לקבלו אוטומטית במוצאי הפסח. ולכן כל יהודי ירא שמיים יראה לדקדק ולתכנן כיצד הוא מתפטר מן החמץ, מתערובת חמץ, מספק חמץ, ולא צריך להזדקק לעניין הזה. יש אנשים אומרים, אני עושה את זה ליתר ביטחון. אז אין צורך, צריך להיות בטוח בקדוש ברוך הוא. אדם צריך לעשות ככל יכולתו, לנקות, לבאר, ואת השאר הקדוש ברוך הוא יעשה. אדם גם חלילה, אם ימצא חמץ שנעלה מעיניו, אז יעשה כתקנת חכמים, וישרוף אותו ויבאר אותו. אבל אין לנו שום צורך להנציח את העניין הזה של מכירת חמץ כחלק מובנה בהכנות שלנו לפסח. ההכנה לפסח צריכה להיות ניקיון וביעור מוחלט של כל החמץ וספקו. זה נכון שאנחנו כרבני ערים, כרבני קהילות, מפיצים. היום אנחנו יכולים, היום יש כבר אמצעים טכנולוגיים, אפשר לעשות את זה דרך אפליקציה, לא במכירת חמץ ישירה, אלא כהרשאה לרב למכור את החמץ שלי, וזה אפשרי לעשות דרך אפליקציות, דרך אתרים, אפשר גם בטלפון. אבל כל זה אנחנו עושים רק כדי להציל, או להציל יהודים תמימים שאינם כל כך מבינים בעניינים האלה, או לפעמים במצבים של דוחק, במצבים של אין אפשרות להיפטר מהחמץ, או אדם קשה לו להיפטר מהחמץ שלו, אז מאפשרים את המכירה הזאת, שוב, על מנת שיהודים שאינם מודעים היטב לעומק העניין ולמהותו לא ייקשלו. אבל בוודאי שכל יהודי ירא שמיים צריך לעשות את ההשתדלות על מנת לבאר את החמץ מביתו, ובמצב הזה אין שום צורך להזדקק למכירת חמץ. זה לא חיוב, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, וכפי שאמרתי, אינו שייך למהות ההכנות ולעיצומו של היום הקדוש הזה של פסח. ואני מאחל באמת לכולנו שנזכה לטהר, לנקות גם את ביתנו הגשמי וגם את נפשנו מכל חשש של שיעור וחמץ, ובעזרת השם נזכה לבשרות טובות, ישועות ונחמות, לאהבה, אחווה, שלום ורעות. שיהיה שבת שלום לך עמוס ולכל המאזינים.
מאזינים יקרים, העלינו את השיחה מהשבוע שעבר בנושא מכירת חמץ. אנחנו תכף נעלה את השיחה בנושא ליל הסדר.
אדירו, אדירו, יבן ביתו בקרוב, במהרה, במהרה, בימינו בקרוב. אל בנה, אל בנה, בנה ביתך בקרוב, במהרה, במהרה, בימינו בקרוב. אדירו, אדירו, יבן ביתו בקרוב, במהרה, במהרה, בימינו בקרוב. אל בנה, אל בנה, בנה ביתך בקרוב, במהרה, במהרה, בימינו בקרוב.
חד גדיה בספרדית ובמרוקאית.
Oh,
הקדוש ברוך הוא. אוי ושחת למלאך המוות, ושחת לשוחט, אוי ושחת לתורה, ושתה למאיה, דחבה לנועה, דשרף לחוטרה, ויקה לך לבא. דנשך לשורה, דאכלה לגדיה, דזבן הבא, ויתרזו זה.
עכשיו אנחנו נשמע את תשובתו של כבוד הרב בנושא של ליל הסדר.
אכן, ליל הסדר ספוג בתכנים רעיוניים והלכתיים. ליל הסדר הוא מציין את יציאת עם ישראל מעבדות לחירות. בלילה הזה אנחנו מבטאים את עצמיותנו, את עצמאותנו הרוחנית, ומעבירים לדור הבא את הזכר של יציאת מצרים, את חסדי הקדוש ברוך הוא עלינו אז ומאז ועד היום. ולכן הלילה הזה מאוד מאוד מיוחד ודורש הכנה מיוחדת. יש לנו כמה וכמה עניינים, אולי נדגיש אחד או שניים. העניין של ארבע כוסות. ארבע כוסות, לפעמים זה קצת קשה לשתות ארבע כוסות יין למי שלא מורגל, ולכן יש להתאים את גודל הכוסות. צריך לשתות כל או רוב לפחות רביעית, שזה 86 סמ"ק, כחצי כוס חד פעמית, ולכן כדאי להתאים את הכוס ששותים או את הגביע ששותים לגודל הזה. מי שלא יכול לשתות בכל זאת גם שיעור כזה של יין, יכול להוסיף קצת מים, אפילו רבע, אפילו יותר מזה, כמובן בתנאי שלא נשתנה מראהו וטעמו של היין שבו הוא משתמש. המצה. מצה, יש כאלה משתמשים במצה עבודת יד העגולה, וזה מפני שקמו עוררין לפני עשרות שנים, כשהתחילה מצת מכונה, קמו פוסקים ועוררו על כך שמצת מצווה צריכה להיות אפויה לשמה. וכשאדם לוחץ על כפתור החשמל המפעיל את המכונה, אין בזה לשמה. אבל הרבה פוסקים חולקים על העניין הזה, מה גם שהיום המכונות, וזה היה גם אחד המחלוקות, שהמכונה אז הייתה מסובכת, מורכבת גם לנקות וכו', היום המכונות הן מכונות פשוטות, מכונות שניתן לנקות אותן היטב, ולכן המצת יד היא לא פחות מהודרת, ויש אומרים אפילו יותר מהודרת מהמצת יד. מצת מכונה היא מהודרת, ויש אומרים שהיא לא פחות מהודרת ממצת היד, ולכן כל אחד ינהג כמנהגו. לגבי השיעור, השיעור המקובל בדרך כלל לכזית זה כ-27 גרם, שזה כמצה שלמה, כמעט מצה שלמה, אבל היום פוסקים רבים מדקדקים יותר בשיעור, ונוהגים שהשיעור הזה הוא כ-8 גרם עד 15 גרם, זאת אומרת בין שליש לחצי מצת מכונה. מי שיוכל חצי מצת מכונה הוא כבר מהדר מן המהדר, וכך אנחנו נוהגים בכל השנה, כמובן שיש בזה גם חומרה, שכשאדם אוכל ביום יום כזית פת או כזית מזונות, הוא כבר חייב בברכה אחרונה. וזה אומר שבסביבות 10 גרם זה כבר כזית לשיטה הזאת, ואין צורך להחמיר יותר מזה. בוודאי מי שאוכל את המצה יבשה, קשה לאכול כמה כזתות, כמה מצות יבשות. ולכן אפשר לאכול כשליש מצה, עד חצי מצה זה כבר המחמיר, ובזה יצא ידי חובתו. מרור, המנהג המהודר ביותר, זה לאכול חסה. כך אומרת הגמרא, מפני שחס הקדוש ברוך הוא עלינו, ומפני שתחילתה קשה וסופה מתוק, וכך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהמרירות של המצרים אל המתיקות של החירות. ולכן העדיפות הראשונה היא לחסה, כי עלי חסה הוא עלי חסה בינוני, הוא כזית. האשכנזים נוהגים לאכול חרן מכל מיני סיבות, אבל בכל אופן מי שלא נהג כך יכול לאכול חסה, ובזה יצא ידי חובת ההלכה והתלמוד. יש פה הדבר המרכזי והחשוב ביותר, הוא מצוות והגעת לבנך. לשם כך נועד הערב הזה, וזוהי מצווה דאורייתא, לספר לילדים, לדור הבא, את חסדי הקדוש ברוך הוא עלינו. ולכן זאת צריכה להיות ההכנה הלא פחות מרכזית וחשובה לקראת הערב הזה, לראות איך מנהלים את הסדר בנחת, בשמחה, באופן כזה שיעניין גם את הילדים וגם את הילדים היותר גדולים. אפשר להשתמש בפרסים, בהפתעות, אבל העיקר זה להפוך את הילדים או את הדור הבא למרכז הערב הזה. ולכן החכם עיניו בראשו, ההכנות לקראת ליל הסדר, כפי המאמץ שבהם, כך גם הפירות שיהיו בערב הזה. להיכנס אל הערב הזה בשמחה ובטוב לבב, בנחת, באהבה, בסבלנות, ומתוך כך נזכה לאחד והשיב לב אבות על בנים, נזכה בעזרת השם להשבת לבבות כל עם ישראל, להתחבר, להיות כאיש אחד, בלב אחד, ובזכות זה נזכה להיגאל כמו כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. שבת שלום וחג שמח וכשר לך.
חג שמח ושבת שלום לכבוד הרב.
בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, ויגור שם מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעו לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. במתי מעט כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, גדול עצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכון ושערך צימח ואת ערום ועריה. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי.
כן, עכשיו אנחנו ניגש לרגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, המשמשת יועצת לשון בתאגיד כאן, ולפני כן ברשות השידור מאז 1983. היא גם עורכת רגע של עברית בכל ישראל. ביקשתי את רשותה להעלות בתוכנית שלי לאחד עודי את הפינה רגע של עברית לטובת מאזיני רדיו סול. והשבוע נדבר על כנסת וכנסת הגדולה. השם כנסת נקבע במושב הפתיחה של האספה המכוננת הנבחרת כחצי שנה לאחר קום המדינה. לאבותינו הייתה כנסת הגדולה, כך היא נקראה, כנסת הגדולה ולא הכנסת הגדולה. והצורה הזאת מרמזת על זמנו של הצירוף, ימי בית בית שני. בימי בית שני ככה דיברו, כנסת הגדולה ולא הכנסת הגדולה. כנסת הגדולה הייתה בימים ההם המוסד המחוקק שתיקן תקנות וחוקק חוקים, ומניין חבריה היה 120. כנסת הגדולה הייתה המוסד המחוקק, ואילו כנסת ישראל הייתה כלל ישראל. ובימי המנדט הבריטי בארץ ישראל נקרא היישוב היהודי המאורגן גם הוא נקרא כנסת ישראל. כשהחליטה האספה המכוננת ביום ט"ו בשבט תש"ט לקרוא לבית הנבחרים של ישראל הכנסת, כך היא חידשה מסורת לשון עתיקה, כנסת וכנסת הגדולה. רגע של עברית. אנחנו נמשיך עם חד גדיה, עם חווה אלברשטיין.
שחפת בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדיר שחט ושחט את השור ששתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שחמת בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא ובמלאך המוות והרג את השוחט ששחט את השור ששתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שחמת בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא פתאום את שרה חד גדיה אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא ומה השתנה לך מה השתנה אני השתניתי לי השנה ובכל הלילות בכל הלילות שאלתי רק ארבע קושיות הלילה הזה יש לי עוד שאלה עד מתי יימשך מעגל האימה
דיינו ישראל. אלו הכניס לנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש.
מאזינים עיקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל הגיע לסיומה. הדלקת נרות שבת בשומרון ב6:29, בירושלים ב6:19, בתל אביב 6:37, בחיפה ב6:32, צאת השבת בשומרון 7:34, ירושלים 7:34, תל אביב 7:36, חיפה 7:30. תהיה לכם שבת שלום, חג פסח שמח וכשר לכל עם ישראל בכל אתר ואתר בעולם. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי לקראת שבת לאחר חג הפסח. שבת שלום.
הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.